דברי הספד מפי בת רבינו טוני מיקלמן.
בידך תפקיד רווחי, פדית אותי, אדוני אל אמת. אתמול בבוקר אסתי התקשרה ואמרה לי, יש פה אחיה, תבואי מהר. ובדרך באוטו התחלתי לומר תהילים ליום שני, והגעתי לפסוק הזה אחרי כמה מזמורים, ומיד עלתה לנגד עיניי, גיבוד יוקנך, לפני שנה וחצי, בדרכך לבית החולים באמבולנס, אסתי כבר סיפרה את זה, אני אבל לא הייתי באמבולנס, אני הייתי בהצגה עם הילדים שלי. ויצאתי מההצגה בירוחם, ואבא התקשר אליי עם אסתי, וזה מה שאמרת לי בטלפון. ברגעים שנתפסו בעיניך כרגעי פרידה, בידך הפקיד רוחי, פדית אותי השם אל אמת. כך התייחסת למוות אפשרי, מקבל את הדין מחד ומבקש רחמים מאידך. הגמרא בברכות דף ה' מביאה את הפסוק כדוגמה לתפילה שגם תלמיד חכם צריך לומר אותה רחמה. אתה היית תלמיד חכם שלא הזדקק להוראה הזו. לא פחות משהיית איש של תורה, היית איש של תפילה. אבא לא היה אומר תהילים, הוא היה בוכה וזועק תהילים. אני יכולה לראות אותך במצבים משפחתיים קשים עומד וצועק ודורש מהקדוש ברוך הוא, וגם במצבים שלא היו אישיים דווקא, לפני השינה בחדר העבודה ביורדי הסירה, נעמד ליד הספרייה וזועק תהילים. והייתי אומרת לך, אבא, למה אתה אומר תהילים? על צרה של מישהו אחר. תפילה אמיתית מתוך אמונה, מתוך ענווה, מתוך הזדהות. ולא רק תהילים, מי ששמע את אבא, דיברו פה על הלל בליל הסדר, אני יכולה להוסיף, מי ששמע את אבא אומר נשמת בליל הסדר. השמיים נקראו, החדר לא יכל להכיל את הנשמת הזה. כל עצמותיך אמרו והתפללו וזעקו. כמה פעמים דיברתי איתך על דברים שזיידי כתב ברעיונות על התפילה, ואמרת לי שקשה לך מאוד להזדהות איתם. אתה לא מבין איך אדם מאמין יכול לחיות כך, והיית מוסיף שגם זיידי בעצמו לדעתך לא חי כמו שהוא כתב כך. התפילה אצלך הפכה עולמות, את העולם שלך ואת העולם העליון, וכמובן עיצבה גם את העולם שלנו. הייתה לך יכולת הזדהות עם הזולת, כאשר החדשות היו קשות, או אם חלילה נהרג חייל בפיגוע או היה פיגוע, או אם היית חושב שהממשלה שוגה ועושה כדבריך שטויות ונכנסת כדבריך לברוך, שכל אחד יודע איך הוא נכנס אליו ואף אחד לא יודע איך הוא יוצא ממנו, ניתן היה לשמוע את הדאגה בקול שלך, את הכאב, את הפחד, מהמילה הראשונה של השיחה בטלפון. היו ימים שחששתי להתקשר, פן לא עדה להכיל את הכאב שלך על כאבם של אחרים. אצלך הכאב והדאגה הלאומיים היו ממש ממש שלך. לעתים ניתן היה לחלץ ממך משפט, אני באופן אישי בסדר, אבל איך אפשר להגיד ביום כזה שהכל בסדר? לא היית בעד תפילה. אחשנו כאילו התפילה שלך נושאת את התפילות של כל בית המדרש. הקדיש שלך, שאולי היינו לועגים לך שאתה אוהב להגיד אותו, היה מגיע ישר לכיסא הכבוד. שלושת הפרשיות של קריאת שמע שהיית אומר בקול רם ולאט, כך שהיינו שומעים כל תפילה את פרשת ציצית. הניגון המיוחד שלך בזמן שהיית עולה לתורה, ועל כולן התפילותיך בימים הנוראים, היית קורא לוידוי במשך שעות, פשוטו כמשמעו, ונושא איתך את חטאתך וחטאת כל העם. ובמוסף של ראש השנה, בתכנים העומדים ברומו של עולם, ולא בוידוי של חטאים, בשנים בהם ראש השנה היה חל להיות בשבת, ולא היית מוגבל לסיים בשביל להתקיע, היית מסיים את תפילת הלחש שלך יחד עם חזרת השץ של שליח הציבור. את תפילת 18 שלך היית חותם במנהג עתיק של הוספת פסוק בנוטריקון של השם שלך. אליך השם אקרא ואל השם את חנן. לאחרונה חשבתי על הפסוק הזה הרבה, כשקראנו והתחננו אל השם שיהיה איטיב עמך. הפסוק לאחר מכן הוא, מה בצע בדמי, ברדתי אל שחת, היותך אפר, היגיד עמיתך, כמה תורה ויראה ומוסר, ואהבה ספגנו ממך אבא, וכמה עוד תכננו לספוג. כשסבא נפטר, אמרת בלוויה, לא כך תכננת את מותך, ואני ממש זוכרת את זה, והייתי צעירה. החוש הדרמטי שלך, אמרת לסבא, רצה למות כמו יעקב אבינו. אתה, אבא, נפטרת בחטף בשנתך, אולם אין לי ספק שלא כך תכננת את זקנתך. אני בטוחה שתכננת וקיווית, וקיווינו כולנו, שתמשיך לתעביר שיעורים ותלמד בישיבה ללא הפסקה, גם בסיבה וזקנה. החומר מעולם לא היה נראה לך מוגבלה שבאמת צריך להתייחס אליה ברצינות, לא הגוף ולא החומר ולא הזמן ולא השינה. הרוח ניהלה אותך. זכית לחיים ארוכים ומלאים בתורה, בברכה ובחסד. אבל רצינו עוד, רצינו שילדינו הקטנים יזכו לא רק לשמוע מי הוא סבא שלהם, וגם הבנות של שי, אלא גם להרגיש. רצינו ללמוד עוד מתורתך ולהשתומם מהדרך בה אתה מתהלך בשס, ממקום למקום, מדוגמה לדוגמה, פורס תמונה רחבה ממעוף הציפור, ותוך כדי כך צולל לפרטי הפרטים של כל אחת מהדוגמאות. מוליך אותנו בשבילי נהרדה ופומבדיטה כשבילי קטמון ואלון שבות. רצינו שתפנק אותנו עוד קצת, תתעניין, תרצה לשמוע, תייעץ. רצינו שתמשיך ללוות את חיינו בדברים הגדולים ובדברים הקטנים, ביומיום, בשמחות ובאכזבות. וידעת ללוות איש איש בקושי שלו ובשלב בחיים בו הוא היה. ידעת לזהות שיש קושי, לשמוע, לייעץ, ואם היה צריך גם לעזור. נביא פה דוגמאות מכל מיני תקופות בחיים, להסיע לבית ספר אחרי שפספסתי את ההסעה, למרות שזה מעכב אותך וזה לא באמת בדרך, להרים טלפון, לקנות אוטו, לברר עם איש מקצוע, לדבר עם מישהו שנראה לך שיכול לעזור. שי קודם אמר, שהוא היה אומר בסוף כל שיחה, אם יש משהו שאני יכול לעזור, אז תגיד לי, זה נכון. למצוא את המילים הנכונות ולומר אותם תוך שדר, שיש על מי להישען, לדחוק, לתמוך. יתומים היינו ועיניו, לפני הרבה שנים, באחת מהשיחות שלך בימים נוראים, התייחסת לפסוק הזה, אני יכולה לשמוע את קולך מהדהד בהיכל הישיבה פה, שאני רגילה תמיד לשמוע אותו מלמעלה בצעקה של פסוק, שעצם ההגייה והאמירה שלו משאירה רושם על השומעים. יתומים היינו ואין אב, ודממה. ואז שאלת, מה המשמעות של הכפילות בפסוק? אם אנחנו יתומים, ודאי שאין לנו אב. והסברת המשפט ואין אב, אין פירושו תיאור של המצב, אלא תיאור של הבעיה. עכשיו שאנחנו יתומים, גם אין לנו אב לבכות לו. אין אב שיתמוך בנו. תחושה הזו מלווה אותי כבר כמה חודשים. כל כך קשה לראות את אבא. פחות חיות, פחות חדות, פחות שמחה, פחות יכולת ריכוז. ואין אב. אתה היית כל כך חסר בזמן האחרון לתמוך בנו, אבל דמות דיוקנך השלמה והמלאה עמדה לנגד עינינו גם בתקופה זו, באור וחושך שימשו בעיר מוביה. אביו מביאו לחיי העולם הזה, ורבו מביאו לחיי העולם הבא. זכינו לאב שהביא אותנו גם לחיי העולם הזה, וגם הורה לנו את הדרך לחיי העולם הבא. הבאת אותנו לחיי העולם הזה, היית מעורב בחיינו. עשית את רוב הכביסה בבית, ואני יכולה לשמוע אותך שואל בערב תשעת הימים, עוד משהו לחבס, יש עוד שתי מכונות, עוד משהו לחבס, עוד משהו. היו מאכלים קבועים עליהם היית אחראי, צילמת תמונות וסרטים, בכל נסיעה לארצות הברית היית קונה לכולנו בגדים ומתנות, שמעת חדשות וקראת העיתון, מתביישת לומר שעדיף, אם הייתי רוצה לדעת מה מזג האוויר, ועצלנותי הייתי יכולה להתקשר איתך, אבל מה מזג האוויר השבוע. והבאת אותנו לחיי העולם הבא. הצלחת לתת בכולנו את הרצון, את החיפוש, את דרישת האלוקים, את אהבת התורה. גם זאת בהרבה תפילה והרבה עבודה, שעות של לימוד משותף כשרצינו יותר ורצינו פחות, שטיפת ליל כלים כולל שבת מתוך מודעות שאתה רוצה ששבת תהיה עבורנו חוויה חיובית ולא נטל וויכוחים משוטף כלים, אז אתה תשטוף אותם תמיד. ובעיקר הכנסת אותנו ילדיך לעולם הישיבה, הפכת את בית המדרש לביתנו, את תורתה וניגוניה למי שאנחנו. השקעת בבניית העולם הזה שלנו הבא. דוגמה אחת שביקשתי, התקשרתי אליך יום אחד, אמרתי, אבא, אני ללמוד איתך בחברות הזה משהו אחד. אני רוצה להרגיש מה זה ללמוד בשיעור שלך. אז ייסדת שיעור לנשים במגדל עוז לכמה שנים, לתוך לוח הזמנים שלך, ולקחת אותו ואותנו מאוד ברצינות. בשנה הראשונה ביצה, בשנייה השנייה אמרת, אני אתחיל על שבועות, זה הכי מגוון, ביום הולדתך ה-80 זכיתי להיות נציגת הילדים ולברך אותך, ואני רוצה לקרוא חלק ממה שאמרתי לך שם. הענקת מחסדך, וניסינו לקלוט, ולא תמיד הצלחנו. הכלים לא תמיד הספיקו להכיל את השפע. כילד אתה לא מסוגל להבחין ולהתבונן ולהעריך את ההתנהלות של הוריך. וכמו שמאמי אומרת, ילדים אף פעם לא שמים לב למה שאתה עושה עבורם, אלא רק למה שלא עשית. כמה שעות של לימוד היו לנו יחד, כמה שיחות על הדרך, כמה שיחות ארוכות בנחת בליל שבת, בעיקר בשנים שרק שי ואני היינו בבית. אולם כדברי המשל שאתה כל כך אוהב לצטט, גם כאשר האדם ככברה, והתורה וחוכמת החיים עוברת דרכו הכלי מתנקה. ואכן הצלחת יחד עמני להעמיד כלים נקיים ומתוקנים שכל אחד בדרכו מלא בכל טוב. כמה אנו חייבים לכם על יראת השמיים, הרצון ללמוד, הרצון להיטיב, היכולת להתבונן על המציאות במשקפיים של תורה ולדעת כמה הדברים מורכבים מצד אחד ופשוטים וברורים מצד שני. אנשים בחוץ לא הבינו את הדבר הזה. שהחיים המורכבים מאוד פשוטים גם. זכינו כולנו למשוך חוטים מהבית בו גדלנו לבתים אותם אנחנו בונים, חוטים של תורה וחסד, של חמימות, משפחתיות. בניתם אותנו לתלפיות עם הרבה אמון בעצמנו, עם תחושה עמוקה שיש לנו בסיס עמוק ואיתן, ועל כן בכל אשר נעשה נצליח. הגבורה היא ההיפוך של החסד. בעוד החסד מתפשט, הגבורה מצמצמת. בעוד החסד שולח זרועות החוצה, הגבורה מציבה גבולות והגבלות. בעוד החסד ראשיתו ידוע ואחריתו מי ישורנו, הגבורה מצעידה את האדם לאור מטרות ותכנונים. פה אני מדלגת... צדקתי מדרש שאבא מאוד לצטט על אמת מארץ, ותשלח אמת ארצה, שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם מידת הדין ולא יכול היה להיברות במידת הדין. המדרש הזה מסתיים ככה. רבנן אמרי לה בשם רבי חנינה בר איבי ורבי פלחס ורבי חילקיה בשם רבי סימון אומר, מאוד הוא אדם, הדעו דכתיב, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, והנה טוב אדם. אותו אדם שהאמת לא רצתה בבריאתו, כיוון שכולו שקרים, יכול בגופו להוות אמת מארץ תצמח. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. דומני אבא שכאשר בא למדרש מקביל בין אותיות מאוד ואותיות אדם, הוא רואה אותך. אדם שמנהל את עצמו ואת חייו במידת הגבורה, כך שאמת מארץ תצמח. אדם שתמיד בכל מצב מפעיל שיקול דעת, שיקול דעת הבוחן את הסיטואציה באמות מידה הלכתיות ומוסריות של תבונה אנושית וראיית הזולת. ראייה לטווח ארוך, תמיד, גם על חשבון חוסר נוחות או חוסר פופולריות. אדם שדורש מעצמו ומסובביו שהרוח תהיה זו שתוביל את החומר, שהאדם ישלוט על הקיבה ולא להפך. אדם שמפעיל את כל כישוריו האינטלקטואליים, כושר הריכוז והזיכרון הנדירים בו ניחן למטרה אחת, על מנת שאמת מארץ תצמח. המדרש מביא את הפסוק המופלא, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, שאמרנו קודם, כתיאור למפגש בלתי אפשרי, שסופו האמת מושלכת לארץ. אולם בהורות של אבא ושל מאמי, אני יכולה להעיד חסד ואמת נפגשו. לצד אהבה אינסופית וחמלה, שבמקרה שלי היה במידה לא מבוטלת של פינוק, נתת גם מקום משמעותי לאמת, הגבורה שבחסד. שמת גבול לחסד וטבעת מאיתנו תביעה בכל המישורים. במישור הפשוט, אבא היה חוזר מהישיבה מדי יום, סופר את מספר הנורות הדלוקות בבית, מחלק אותם בכמות הנוכחים בחדר ומעמיד אותם על הבזבזנות. ידענו להיזהר מלשים יותר מדי קטשופ בצלחת, לסיים את כל מה שלקחת. בעולם המצוות, אבא ישלח אותי בת בכיתה ד' למסע סוכות, יומיים, בהוראה טבעית שלא אוכלים מחוץ לסוכה מזונות. הדרכנו בסניף ולא טילטלנו את הפעולות כי לא סומכים על העירוב בירושלים. הקפדת אתנו על תפילות. אני יכולה להיזכר אחרי הלידה של הבן הבכור שלי, נעצר לי השלום והייתי בבית חולים ולא היה לי חלון. ואבא בא לבקר אותי ואמרתי, אני צריכה להתפלל מנחה. מסתבר שזה כבר היה אחרי השקיע, זה החורף. הוא אומר לי, מה? את לא התפללת מנחה כרי? נתת בתוכנו מוסר עבודה, הקפדת לנו הלימוד כשרצינו יותר ורצינו פחות, שאיפה ללימודים רק בסטנדרטים גבוהים ולא רק סולידי כהגדרתך. סולידי זה העלבון מאוד רציני בתחום האקדמי, סולידי. הפנמנו שבמשחק צריך לנצח, ועל כולנה הרסת לכולנו את היכולת לישון בשבת בצהריים, שינה הגונה, ולהיות מרוצים מעצמנו. אולם גם בתוך הגבורה השכלת לשלב הרבה חסד, הרבה אהבה. הלימוד היה חוויה אינטלקטואלית, אבל גם חוויה בין אישית. היית לוקח אותנו למחירה של מוסד הרב קוק ואומר, מה עוד אין לך כתבי רבינו בחיי בכיתה י' א' ומיד קונה? שנה אחת בסוכות שהייתי עצובה, הוא הלך על דעתו וקנה לי דלת מינים, אף אישה על דלת מינים, כי חשב שזה דבר שיכול וראוי שישמח אותי. אני זוכרת את הדהמה שלמדנו ביחד וביקשתי משם בתחילת שנות ה-20 לחיי, ואבא גילה שלא קראתי את הספר של אוטו על הקדושה, שעוד לא היה מתורגם לעברית. ואני זוכרת אותי נדהמת מההפתעה שלך, אתה יודע אני מדובר, מהמה, באמת ידעת. אבל הערכת שאני מסוגלת, ואם כך, אז איך ייתכן שלא? לא הצטמצמת בדלת אמותיך, הכנסת אותנו לעולמך ולעולם הישיבה, וניסית בדרכך להיכנס גם לעולמנו. שמענו בארוחות הערב המשפחתיות מהקורות אותך, והשמענו מהקורות אותנו. הכרת את חברינו, בשמות, בתעסוקה, התעניינת בכל מי שנכנס לבית והיו רבים, הגעת להופעות בסניף ולמסיבות סיום, ענית לאין ספור השאלות ששאלתי אותך בהמשך כמורה, איפה זה כתוב ואיפה זה, ואילו מי יכול לפתוח, השבוע פתחתי קובץ מחשב במוצא שבת על מצוות תוכחה, והיה שם רק דף אחד, רשימה של מקורות. ידעתי שפירוש הדבר שהתקשרתי פעם לאבא, אמרתי, אבא, אני צריכה ללמד על תוכחה, מה כדאי להסתכל? והוא על המקום היה שולף לי רשימות של מקורות, אפשרויות חיפוש מורכבות מכל מאגר מידע ו... וכל כך הרבה פעמים הייתם מתקשר אליי אחרי שלושה ימים, לגבי מה ששאלת אותי חשבתי עוד, ולא נעים לי להגיד השיעור כבר היה, אני כבר עברתי הלאה, ואבא עוד חושב איך, מה עוד יכול לעזור? כך אמרתי אז, ואני רוצה להוסיף עוד שני דברים שלא במקרה לא אמרתי אז, ביום הולדת ה-80. יומני שמה שאפשר ויצר את כל החיבורים המיוחדים הללו של החסד והאמת, של הגבורה והאהבה, היא הענווה. לא ענווה כי צריך להיות ענב, אלא ענווה אמיתית. לא חשבת שמגיע לך יותר, שום דבר לא נראה בזוי בעיניך. התנועה הטבעית שלך הייתה תמיד של תביעה עצמית, אף פעם לא תביעה מאחרים. נעדרת כל שמץ של יוארה, הזכירו פה את חדר האוכל והספרייה וכו'. אני רוצה לספר סיפור אחד. כשאבא ואמא עברו לאלון שבות, הם עשו טפח על טפח בכניסה לבית, לא מטיח. ואמרתי, אבא, 30 שנה הייתה לך דירה בירושלים, מה עכשיו, למה עכשיו אתה עושה טפח על טפח ובירושלים טפח על טפח? זאת אומרת, בירושלים זה לא היה מקובל. אז אני לא רציתי להיות בולט, זה היה נראה לי יוארה. פה אני רואה כל אחד עושה לו טפח וקישוט וציור. אמרתי, גם אני יכול לעשות. העדפת לוותר על דברים כאלה רק בשביל הערך שלא להתבלט, לא להיראות כצדיק כלפי חוץ. והדבר השני, המסירות, שהכל נעשה במסירות, מסירות למאמי ולמשפחה ולישיבה ולתורה ולסבא וסבתא. באותה שיחה, עליה סיפרתי קודם, בדרכך לבית החולים לפני שנה וחצי, אמרת לי דבר נוסף, חוץ מהפסוק הזה. אמרת לי, תמי, את המוזינקה שלי, ולמוזינקה יש תפקיד מיוחד. מוזינקו צריכים להעביר את המסורת לדורות הבאים. הם קרובים יותר לדור של מעל, ויש לך תפקיד להעביר את הדברים לדור הבא. אני מבטיחה לנסות ולהשתדל. הלוואי וספקתי מספיק בשביל גם להצליח במשימה הקשה הזאת. אולי גם מוזינקה יותר צריכים, כי הילדים שלהם יותר צעירים. אני רוצה גם להודות לאחים שלי, אבל בעיקר כל אחד פה הודה על משהו אחר, בעיקר לבני זוגנו, לגיסות ולהרצל ולעודד. על כל האהבה והעזרה שהם הריפו על אבא בשנה וחצי האחרונות. אמנם באמת באמת אבא אהב את כולכם כבנים וכבנות, אבל השבתם לו שבעתיים. אני רוצה גם לומר למאמי כמה אנחנו לומדים ממך כל הזמן, וכמה למדנו ממך בחודשים האחרונים על מסירות ועל בהירות של נכון ולא נכון, על עמידה ממה שנראה נכון, על מה שנראה נכון ומה שנראה טוב. וגם לבקש סליחה אם לא תמיד היינו מספיק קשובים לצרכים ולרצונות, וגם סליחה מאבא. באמת לא עבר יום ולא חשבנו על טובתך, ולהתכן ולא הסכלנו תמיד להבין מהי. לא לכבודנו עשינו, אלא לכבודך ולכבוד שמן. תהיה מליץ יושר עלינו ועל כל המשפחה, על מאמי ועל הדסה וצבי ועל שושנה. השם נתן והשם לקחי, שם השם עבור.